יון הרב הרצל חודר, השם ישמרו וחייהו, וכל הקהל הקדוש והנכבד שבאו להשתתף בהילולה לכבוד רבי יוסף חיים, אפילו שכבר עבר י"ג באלול, אבל בכל זאת עדיין תוך שלושה ימים מרגישים עדיין את הקשר ממוצאי שבת ועד היום. כבר בכמה הילולות הייתי, בכמה מקומות בירושלים, בקריית ספר, בנתיבות, מוצאי שבת הייתי בנתיבות, יום ראשון הייתי באשקלון, יום שני בחולון, היה שם הילולה גדולה מאוד, יום שלישי הייתי בארבעה מקומות אתמול והיום, וכולם מדברים על דמותו של רבי יוסף חיים, וכולם מאירים את אורו בלבבות שאלה באים להילולה. באמת דבריו היו נשמעים. הרבה סברות נאמרו למה דבריו נשמעים, אבל ההסבר שהוא מסביר בדברי רבי עקיבא אומר לנו הרבה. סליחה, אמרתי בדברי רבי עקיבא, בדברי רשב"י. בגמרא כתוב 12 דברים שאל אלכסנדר מוקדון את זקני הנגב. אחד מהשאלות האלה היה מה יעשה אדם ויחכם. אדם רוצה להיות חכם, מה יעשה? אני רוצה להיות חכם. איפה יש תבליה של חכם? איפה יש זריקה של חכם? איפה? אני רוצה להיות חכם. אמרו לו זקני הנגב ירבה בשבעה, יישב, יתמיד, מתמיד נהיה חכם. אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא, יתפלל למי שהחוכמה שלו, שנאמר כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומר שם מאירי, שניהם אמת. רבי שמעון לא בא לחלוק על זקני הנגב, רבי שמעון בא להוסיף פרט. בן אדם יכול להיות מתמיד ולהרבות בשבעה 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 ולא יצא לו מזה כלום, אם לא ייתן לו בורא עולם סייעתא דשמיא ויפתח את עיני שכלו להבין ולזכור, כמו שהגמרא במסכת מגילה אומרת, יגעת ומצאת תאמין. אומרת הגמרא, זה דווקא בעניינים של סברה, אם אתה מתייגע אתה מוצא את הסברה, אבל לעוקום הגרסה שתלמודו יהיה מיושב בידו וסדור, כן, להעמיד את הגרסה שלו ולהשאיר אותה בזיכרונו במוחו, שיוכל להגיד דברים אמיתיים נכונים שישמעו לקהל שומעיו, סייעתא דשמיא, זה עזרה מהשמיים, ועל זה צריך להתפלל. כך אומר המאירי. בא רבי יוסף חיים וביאר דבר גדול מאוד, ואחר כך נראה שאותו ביאור הוא הרגיש אותו הלכה למעשה. אומר, מה ביאור הדברים שאומר רבי שמעון בר יוחאי צריך להתפלל, שהפסוק אומר הרי כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. אומר, הנשים בבגדד, אחר כך אמרתי את הדרשה הזאת בהרבה מקומות, רבותיי, מקום של מרוקאים, מקום של טורקים, מקום של טריפוליטאים, מקום של תימנים, אמרו לי שכל האימהות ככה עושות, לא רק האימהות העיראקיות, אני חשבתי רק האימהות הזקנות העיראקיות. כשיש בשר התינוק לא יכול לאכול את הבשר, אבל האימא רוצה שהוא יאכל בשר. היום יש בלנדר, מכניסה לו את הבשר בבלנדר, פעם לא היה בלנדר, הייתה לוקחת את החתיכה של הבשר, אוכלת אותה, לוחסת אותה היטב היטב עד שהבשר הזה נלעס, נותנת לתינוק לאכול מהפה שלה לפה של הבן שלה, לפה של התינוק. אומר רבי יוסף חיים, ככה גם הקדוש ברוך הוא כביכול מהפה שלו נותן למי שמתפלל. מי שמתפלל זוכה שהשם ייתן לו חוכמה, ומפיו כביכול של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כביכול לועס את הדברי תורה ומכניס לתוך פיו של אותו חכם. עכשיו זה אומר רבי יוסף חיים חידוש שם, מניין לנו שרבי יוסף חיים עליו שלום הרגיש את זה? תראו, אתה פותח ספר של פוסקים או ספר של מבארים על הגמרא, אתה רואה ענבה, נראה לעניות דעתי, נראה לעניות דעתי, לפי קוצר דעתי, לעניות דעתי, אתה רואה כולם ענבים. אבל אצל רבי יוסף חיים אתה רואה דבר חדש, אתה רואה כל רגע אומר נראה לי בסייעתא דשמיא, הוא מרגיש הכל סייעתא דשמיא. עד כדי כך אני אומר שיעור בבן איש חי, ואחד משומעי השיעור זה בן אדם יקר שמכירים אותו הרבה מפרדס קץ, אולי היה מורה שלהם אפילו, קוראים לו המורה נעים, המורה נעים צדיק, מי שזוכר אותו, שואל אותי שאלה, אומר לי, כבוד הרב, לרבי יוסף חיים לא היה חידושים שלו משלו, מכוחו, משכלו, מדעתו, הכל בסייעתא דשמיא? אמרתי לו כן, ככה הרגיש רבי יוסף חיים. רבי יוסף חיים הרגיש את הכל לועשים לו ומכניסים לו לפה מפיו של הקדוש ברוך הוא, לכן דבריו היו נשמעים, הדברים שלו היו אמת, תורת אמת הייתה בפיהו ועבלה לא נמצא בשפתיו. שמענו מהרב צדקה זצ"ל, והסיפור הזה נכתב עוד בחייו עלי ספר בהקדמת קיצור על פי בן איש חי, הקדמת המחבר של קיצור על פי בן איש חי הביא את הסיפור הזה. בשנת תשט"ו נולד ילד בירושלים, והילד הזה התחיל להגיד דברי תורה, התחיל להגיד זוהר בעל פה, התחיל להגיד משניות בעל פה, גמרות בעל פה. באו גדולי הדור, שאלו אותו, אתה יודע גם אחרונים בעל פה? אמר להם כן, תתחיל להגיד. התחיל להגיד בן איש חי בעל פה. הבינו שבן איש חי יתקבל בשמיים, כל דבריו אמת, לכן התינוק הזה גם למד בבטן אמו את הבן איש חי, וגם ידע להגיד בן איש חי בעל פה. אבל היות וחששו עליו גם מעיניו מהרבה דברים, אז האדמון מבלזק קודם זכרונו לברכה, שהיה צדיק גדול, אמר כנראה שהמלאך לא סתרו על פניו מחמת איזושהי סיבה ולא שכח את תלמודו, כמובן ידע מה לכוון, סתר לו הוא על פניו, וחזר להיות ילד כאחד הילדים, וגדל ובנה משפחה בישראל, גרים היום בירושלים, יש אנשים מכירים אותו. אז אמר לנו הרב צדקה זצ"ל, אמר לנו, רואים כאן מה זה בן איש חי. בספר עוטי אור הביא פלפול שלם של הרב צדקה זצ"ל. הרב צדקה מפלפל ומעמיד את הגמרות ואת הראשונים, את האחרונים, יוצא לו מסקנה. אחרי שגמר את המסקנה אמר, אף על פי שמהפלפול שלנו יוצאת כזאת וכזאת מסקנה, בכל זאת, היות ואין כן דעתו של רבי יוסף חיים עליו השלום בבן איש חי, אנחנו לא נזוז אפילו כהוא זה מהפסק של רבי יוסף חיים. זה בספר עוטי אור. יש גם חוברת תורה אור שיצאה מתי שאני למדתי בכולל בשכונת התקווה על שם רבי יוסף חיים, בחוברת תורה אור מספר א', יש שם גם כן פלפול ארוך של הרב צדקה, מעמיד את הגמרות באיזושהי צורה ויוצא לו מסקנה, גם שם הוא מסיים בדיוק, אומר אף על פי שאנחנו מדמים מילתה למילתה לא נזוז מהפסק של רבי יוסף חיים. ככה היה מבטל את עצמו ביטול גמור לדעתו של רבי יוסף חיים עליו שלו. היה גאון עצום, דיין גדול, נחית לעומקה דדינה, קראו לו רבי חזקאל עזרא הלוי עליו השלום. היה בן אדם בוטח בשם בשלמות, לא דואג מכלום, יושב ולומד, מקיים את התורה ואת המצוות ולא מעניין אותו מכלום. הייתה פעם איזה בעיה עם יהודי רשע שעליל עלילות על אשתו, והרב בחוכמתו ובבינתו ראה שהיא צודקת, פסק לטובתה. אותו יהודי היה חבר של ראש העיר, ראש העיר זה היה באותו זמן כמו מושל של העיר,
הלך לראש העיר, ראש העיר קורא לרב,
אומר לו, מה זה? הוא רוצה לגרש את אשתו, תן לו לגרש אותה. מה אתה? מה עושה לו? אמר לו, אבל יש לנו אנחנו חוקים, יש לנו חוקים, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים. אמר לו, תראה, גם לנו יש חוקים, אבל יש הרבה דברים אפשר להעביר אותם מתחת לשולחן. ברגע שהרב שמע את ראש העיר אומר את המילים האלה, לא פחד, נתן סתירה חזקה לראש העיר. כל האנשים נדהמו, נבהלו, איך זה? נעיז לתת סתירה לראש העיר. אבל ראש העיר באותו הרגע חייך, אמר, אם אתה מסוגל לתת לי סתירה, סימן שאתה איש אמת, סימן שאתה לא מפחד מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא. ופתר אותו לביתו לשלום. זה היה רבי יחזקאל עזרא הלוי. והוא אמר, אם יאמר לי רבי יוסף חיים עליו השלום על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, אני אשמע לו. היות ואני באתי לפה קודם כל מאוחר, שנית כל יש לנו תיקון גדול עכשיו, אני עזבתי באמצע רק לכבודו של רבי יוסף חיים. נגיד לכם דבר קצר, גם כשרבי יוסף חיים מתכוון להגיד דברים באגדה, אתה לומד מזה הלכה. יהודי אחד התעורר לשאול אותי שאלה, כשאנחנו לומדים בבן איש חי כתוב שם בהלכות יום הכיפורים שעל האב לסלוח לבנו, אפילו אם הבן שוטה ולא בא לבקש רשות סליחה מאביו. כל בן צריך לבקש סליחה מאביו ולנשק ידי אביו בערב יום הכיפורים, מאמו לנשק ידי אמו בערב יום הכיפורים. אבל אם הבן שוטה לא בא לבקש סליחה, האבא יגיד, הרי אני מוחל וסולח לבני פלוני. אותו דבר האמא תגיד, אותו דבר הרב יגיד על תלמידו, אם התלמיד שוטה ולא בא לבקש סליחה מהרב. אז הוא שאל שאלה, ואצלו זה הלכה למעשה. שאל שאלה, למה שהאבא לא יגיד לבן, בני, תראה, תבוא תבקש סליחה? או הרב יגיד לתלמיד, תראה, תבוא תבקש סליחה? הוא, יש לו בעיה כזאת. יש יהודי אחד שחטא כנגדו, ביזה אותו, בייש אותו, לעיני כולם, כולם ראו שהוא ביזה ובייש אותו. ודאי שהוא צריך לבוא לבקש ממנו מחילה, זה ברבים. אבל היהודי הזה לא בא, לא מעניין אותו. אז הוא שואל עכשיו לפי זה, האם הוא צריך ללכת להגיד לו תבוא תבקש מחילה? אז הוא הבין מתוך מה שהבן איש חי אמר, שאבא ימחל לבנו, שלא. למה? בגלל, אז למה האבא לא יגיד לבן תבוא תבקש סליחה? סימן שלא, הלעיתהו לרשע. הוא בא, בא, לא בא, אתה רק סוף כל סוף אבא, אל אתה תסלח לו. אז גם הוא אומר, אני כבר סלחתי ליהודי, אני רק שואל אם אני צריך לעורר אותו, אז צריך להגיד לו תבוא תבקש מחילה, סוף כל סוף יום הכיפורים חטאת כנגדי. אז תראו, בפוסקים לא מובא ההלכה הזאת, אבל בגמרא מובא סיפור, שני סיפורים. רבי זירא, כתוב בגמרא שרבי זירא כשבן אדם אחד היה חוטא כנגדו, מה היה עושה רבי זירא? היה הולך ובא ליד אותו אדם בשביל שאותו אדם ירגיש בו, אולי יתעורר לבקש מחילה. אבל לא היה מדבר איתו כלום, לא היה אומר לו תבוא תבקש כלום, ביקש ביקש, לא ביקש לא ביקש. תכף ומיד הגמרא מספרת על רב. רב חברו של שמואל, היה איזה קצב אחד ביזה אותו, חטא כנגדו. רב חיכה חודש אלול, סליחות, הבן אדם הזה לא בא לבקש סליחה, אמר אולי עשרת ימי תשובה. אתם יודעים, מי שחוזר בתשובה לפני ראש השנה כותבים וחותמים אותו לאלתר לחיים טובים ושלום. מי שנשאר בינוני, הוא תלוי ועומד. מה זה תלוי ועומד? אם הוא תלוי אז הוא מתנדנד, הוא לא עומד. אם הוא עומד אז הוא לא תלוי. מה זה תלוי ועומד? אבל איך תלוי את האיכמן? אתם יודעים, העמידו אותו על משטח, הביאו את החבל, שמו לו בצוואר, קשרו לו כמו שקושרים עניבה בדיוק. רגע לפני שאומרים להרוג אותו, הוא נקרא תלוי ועומד, הוא עומד על המשטח, אבל הוא גם תלוי, אבל בינתיים הוא תלוי, הוא מרגיש רק כמו עניבה בלבד, זה הכל. אם באותו הרגע, אם זה היה תלוי בו, היה חוזר בתשובה, מורדים לו את החבל ונשאר עומד. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, נשאר עומד, אבל לא חזר בתשובה. מה עושים? מסלקים את המשטח מתחת לרגליו, ואז הוא רק תלוי לבד, הוא כבר לא עומד. יוצא שבימים האלה האדם הוא כזה, הוא לא תלוי ולא עומד, הוא תלוי ועומד, הוא גם עומד וגם תלוי, לברוח הוא כבר לא יכול, אבל מצד שני בידו להגיד אני חוזר בתשובה. חזר בתשובה מוטב, אם לא אז עכשיו רב מחכה, הנה זה תלוי ועומד. הגיע ערב יום הכיפורים, זה לא בא לבקש סליחה. הגיע מנחה של ערב יום הכיפורים, זה לא בא לבקש סליחה. בסוף רב אמר אני אלך לפייס אותו ערב יום הכיפורים, סוף כל סוף אני אלך לפייס אותו. רב לא היה יוצא מבית המדרש. בתשובת הגאונים מובע 10 הנהגות של חסידות של רב, אחד מהם שלא היה יוצא מבית המדרש, רק מביתו לבית המדרש, בית המדרש לביתו, לשוק, לא היה מכיר את השוק. הולך לשוק, ערב יום הכיפורים, מה קרה? פוגש אותו רב, הונה תלמידו, אומר לו לאן מור הולך, לאן כבודו הולך? אומר לו לפייס את הקצב פירוני. באותו הרגע נבהל רב הונה ואמר רב הולך להרוג בן אדם. טוב, רב הלך, מגיע לאותו קצב ומתחיל לפייס אותו. הקצב הזה רואה איזה רב, אומר לו אתה אבא, אתה, היה השם שלו היה אבא, כמו אבא שאול, כן? כמו שיש כאן רחוב אבא הילר, כן? אבא של, השם שלו, אתה אבא, אתה תסתלק, לא מכיר אותך. באותו הרגע היה קצב חותך ראש של בהמה, קפצה עצם מהראש, חתכה לו את הגרגרי, מת. זה מה שרב הונה פחד, אמר רב הולך להרוג בן אדם. אם רב לא היה הולך, בן אדם הזה לא היו מתעוררים עליו דינים, לא היה ממשיך לבזות את רב ולהגיד לו אבא, ולא היה מת. אבל עכשיו שהתעוררו עליו דינים ומת. למה דווקא גרגרת? אומר הרשש, בגלל שהוא דיבר על רב וביזה אותו ועוד קרא לו אבא. מה זה ביזיון? איך מבזים? כשהשם יסלח לכל העיתונאים, מה כותבים העיתונאים? שח אמר ככה, יוסף אמר ככה, בקשי אמר ככה. חבר שלך? מה זה? תגיד הרב שח, תגיד הרב עובדי יוסף, תגיד הרב בקשי, מה זה חבר שלך? אבל תסתכלו בעיתונים, השם יחזיר אותם בתשובה, מסכנים. אז זה עשה בדיוק, נהג כמנהגם, אמר לו אבא, בזלזל בו, כן? זה זלזול. שאלה, האם רב חולק על רבי זירה, או רבי זירה חולק על רב? לפי רבי זירה רק ללכת לידו, לא לדבר איתו כלום. לפי רב לא, צריך בערב יום הכיפורים ללכת לדבר איתו, לעורר אותו שיבוא. חוץ מזה, רב הונה, אתה למה אתה לא עוצר את רב? תעצור את רב, אל תיתן לו להרוג נפש, תעצור אותו. למה לא עצר אותו? אז כאן קצת יש לנו הסבר בצירוף דברי המערשה עם דברי מהר"ן בן חביב בספר כפות מרים. המערשה אומר מה רב אמר יפייס אותו? הוא חטא כנגדו, אז מה רב יפייס אותו? על מה? אני לא עשיתי כלום, רק הוא צעק עליי, מה אני אלך לפייס אותו? על מה? מה עשיתי לו? כלום? מה נגיד לו? מה עשיתי לך? כלום! הוא צריך לבוא לבקש, אז רב הולך לפייס. הוא אומר המערשה, רב לפי סברתו של הקצב, לפי סברתו של הקצב רב חטא כנגדו, לכן. ומה החטא הזה? אומר הכפות מרים, רבי זירה כשדיברו איתו שתק, לא אמר כלום, לא אמר כלום. למה? הוא לא היה נושא משרה ציבורית, אז אם כן זה פגיעה אישית בלבד. רב היה ראש בני הגולה,
נשא משרה ציבורית, לכן ברגע שביזו אותו הוא תקף בשביל כבוד התורה, תחזיר מה אתה מבזה את ה...
עכשיו אומר הכפות מרים, חשב רב שלמה אותו קצב לא בא אליו, בגלל שקצב מבין שרב פגע בו. באמת רב לא פגע בו, רב היה חייב להוכיח אותו. מה אתה עומד ומבזה כאן את ראש בני ישראל, את הנשיא של בני ישראל? רב החזיר לו. הרבה פעמים הרב מוכיח מישהו, אותו אחד כבר מתרגז.
אתה פגעת לי, אומר לרב, אתה עשור כמה פעמים הייתי במקרה כזה מסכן. הרב בסך הכל מקיים את המצווה הכי פשוטה, הוכיח תוכיח את עמיתך, וזה מתוך אהבה, כי כתוב ולא תישא עליו חטא. אם לא תוכיח אותו תישא עליו חטא. הרב מוכיח אותך בסך הכל, אתה כבר אומר מבזה אותך, כבר צועק על הרב, וזה זה מה שקרה. אז עכשיו רב מה חשב? היות ואני צעקתי עליו, הוא חושב שאני צריך לפייס אותו. אני לא לפייס אותו. רב היה מוכן למחול על כבודו רק בשביל שהוא יבקש סליחה אולי, ורב ימחל לו. רב הולך להרוג נפש, אז למה לא עצרת את רב? תעצור את רב. ורב, כשרב שומע את רב הונה אומר הולך רב להרוג נפש, אז הוא לבד היה צריך, אני הולך להרוג נפש, לא הולך. ועוד רב הונה כשאמר הולך רב להרוג נפש גם אמר אבא, כתוב שם בגמרא, אזיל אבא למקטל נפשה. אבא הולך להרוג נפש, איך הוא קורא לו אבא? למה על הקצב אני אומר שביזה אותו שקרא לו אבא, וכשהוא אמר אבא לא ביזה אותו? כן. אז התוספות ישרים אומרים פשוט, כשרב הונה אמר אבא לא התכוון לזלזל לקרוא לו בשמו, התכוון להגיד אבא כוונה גדול הדור, מלשון אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, לא התכוון להגיד את שמו בכלל. אבל זה עדיין לא מתרץ למה רב, למה רב הונה לא עצר את רב, ולמה רב לא שמע את הדברים האלה. בא רבי יוסף חיים בספרו בן יהוידע והוסיף עוד קצת נופך בספרו בניהו חלק ב', פתר את הבעיה ולמדו מזה הלכה. אומר שם רבי יוסף חיים שבאמת רב הונה לא דיבר בכלל, רק חשב בליבו, ולכן בליבו יכול לחשוב אבא, אין בזה שום בעיה. והיה לו כאב, היה לו כאב, אבל הוא לא יכול להוציא את הכאב מפיו. מה הוא יגיד? הוא יגיד שהבן אדם הזה רע. אם כן, אם זה לא נכון, זה מוציא שם רע, יותר גרוע מלשון הרע. ואם זה נכון, זה לשון הרע. יש הרבה אנשים חושבים, מדבר לשון הרע, אני אומר לו אסור לשון הרע, אומר לי כבוד הרב אבל זה אמת. אני אמרתי זה לא אמת. אמת, מה זה לשון הרע? אמת, אתה אומר את האמת, אתה לא אומר מילה אחת שקר, אבל זה רע, זה אסור, זה הלשון הרע, זה הלשון הרע. זה יש בזה 17 לבין נורא להיום, כמו שסופר נצור לשון חמירה בעל החבית חיים. אם זה שקר, זה לא לשון הרע, זה מוציא שם רע, זה יותר גרוע. על אמת צריך בן אדם להיזהר, לא לדבר לשון הרע. אז איך יגיד לו? יגיד לו שהוא איש רע מעללים, ממה נפשך? זה אסור. לכן שתק, לא אמר כלום. אבל באמת אם רב מעצמו, בלי שיגידו לו לשון הרע, היה מכיר את הקצב הזה שהוא רע מעללים ולא ישמע לו, יהיה להפך. לדוגמה, אם הקצב היה רק מתרגז ולא היה מושך עליו דינים בשמיים, ולא היה באותה שנה, לשנה אחרת אם היה חוטא כנגד רב, רב לא היה הולך לפייס אותו, היה אומר כבר למדתי משנה שעברה שזה לא יועיל. אבל לרב הונה אסור להגיד את הדבר הזה לרב, זה לשון הרע. אבל אם רב היה יודע, כן, אז היה נמנע בוודאי. מה אני אלך לעשות עליו דינים? למדנו מזה הלכה רבותיי, אם אתה לא חטאת, רק חטאו כנגדך, אל תגיד כלום. אתה יכול אחר כך לעורר דינים. מה תגיד? תבוא תבקש מן סליחה, הוא יתרגז. כל בן אדם יורא, אני צריך לבקש סליחה, מה? הוא אפילו ישכח מה עשית, לא ישכח, יגיד צודק. אפילו בן, כמה פעמים האבא מדבר עם הבן, אבא מה אתה, אני בן, בן מותר לי, אני, מה עשיתי, מה, בסך הכל צעקתי עליך אבא, ומה, מה, הרבצתי לך, לא הרבצתי לך, כתוב מכה אבי ואמו, אבל הוא לא מרגיש שהוא צריך לבקש סליחה. אדרבה, אם תגיד לו צריך לבקש, יתרגש עוד יותר, יעשה עוד יותר גרוע, יותר טוב תשתוק. אם הוא לבד מבין ובא לבקש מחילה, אדרבה, תמחל לו. אבל אם לא,
אל תגיד לו כלום, כמו רבי זירא. אבל איפה שגם אתה החזרת לו, ואז יש סברה לומר שחטאת כנגדו, ככה הוא יכול לחשוב. במקרה כזה, אם אתה חושב אולי ישמע ויסלח לך וממילא גם יבוא לבקש ממך סליחה, תלך אליו. אבל אם יש לך אומדנה, אתה בראש שלך אתה יודע שזה בן אדם רע מעללים שלא ישמע, עד רבה, יותר טוב שלא תלך, יותר טוב שלא תלך, כי אם תלך אתה תגרום לעורר עליו דינים. תראו רבותיי, רבי יוסף חיים אומר שם הסבר בגמרא, למדנו ממנו הלכה. חיפשתי בפוסקים אם מדברים על הנקודה, כולם מדברים על החוטה, על הבן, על התלמיד, אבל מה על הרב לעשות? רק אומרים שצריך לסלוח, לא יהיה יותר גרוע מבורא עולם. פעם, פעמיים, שלוש, כמו שבורא עולם סולח לך השנה, וגם כבר סלח לך השנה שעברה, וגם לפני שנתיים סלח לך, אם כן, כי אתה סולחן לישראל, כמו שרבי נתן אביש יצמר, סולחן הכוונה כמו רבצן, רגיל לרבוץ, גם כאן רגיל, סולח ועוד סולח ועוד סולח, כן? אבל מה עליו לעשות לעורר את ההוא לבוא לבקש סליחה? ללכת להתפייס איתו, לא ראיתי בשום פוסק מדבר בזה. אבל מתוך דברי רבי יוסף חיים בסוגיה למדנו הלכה, למדנו הלכה. רבותיי, אפשר עוד לדבר שעות על גבי שעות, אבל ויאמר לקוצרים השם עמכם, תפסת מרובה לא תפסת. קצת אנחנו נלמד מדרכיו, קצת אנחנו נתבונן, קצת אנחנו גם כן נלמד, נלך באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אתם יודעים, ציון זה גמטריה יוסף, רבי יוסף חיים עליו השלום, זה היה כמו ציון שממנו הייתה יוצאת תורה, אפילו שהיה בבבל, אבל מצודתו הייתה פרוסה בכל מקום. כמו שהוא מסביר על מה שהגמרא אומרת על רבי יהודה בן בבא, אתה בן ציביל ומצודתך פרוסה על ירושלים. יהיה רצון שבזכותו בורא עולם יפתח לבנו בתורתו, ישים בלבנו אהבתו, יראתו, לעשות רצונו לעובדו בלבב שלהם. גם אנחנו נשתדל שכל דברינו יהיו על אדני האמת והצדק, כמו שהוא דבריו היו על אדני האמת והצדק. בספרו מים חיים כתב דבר נורא והיום, הסטייפלר בקריינה דאיגרתה כתב שלא להתפלל ולקרוא תהילים מתוך סידור ומתוך תהילים שהדפיסו אפיקורסים. ואז כשיצא קריינה דאיגרתה לאור עולם, תפסו את זה כמה אנשים, אם שדלו מעלה, ותראו, תראו את הלב שלכם, תראו מה אפיקורוס התפיס, אז מה יש? אז זה כבר לא סידור, זה כבר אי אפשר להתפלל בו, זה לא תהילים, מה יש? מעריב גם עושה, שס מעריב, רמב"ם מעריב, ידיעות אחרונות, עם עובד, עם לומד, אני יודע כל מיני, כן? אז מה יש בזה? בא רבי יוסף חיים עליו השלום בספרו מים חיים, נפלא מאוד, אומר שספר שהדפיסו אותו הפושעים האפיקורסים שונאי השם, איך יכול להיות שאתה תיקח ותרנן בו לשם יתברך? איך יכול להיות שאתה תיקח את אותו ספר שהוציא אותו לאור שונאי השם, שהוא אצלם לא שבת, לא מועדים, לא כלום, כל מה שהוציא את הספר באינטרס, יש לו אינטרסים מסחריים, זה הכל, לא מעניין אותו שום דבר, לא תורה, לא מצוות. איך יכול להיות שבספר הזה אתה תרנן ותהלל ותודה לשם יתברך? לכן הוא אומר לא ללמוד בספרים של אפיקורסים בשום אופן, להתרחק מאפיקורסים כמרחק מזרח ממערב, קשר איתם יכול לקלקל. אם אתה עומד ומשבח את ידיעות אחרונות, שמעתי פעם, או את עם עובד, או את מעריב שמוציאים שעס, מוציאים, אני יודע, שמעתי פעם מישהו משבח אותם, אז כבר נכנס בלבך קצת שבח עליהם, אז אתה יכול גם להתקרב עליהם. מחר אתה גם יכול לקרוא ידיעות אחרונות, אתה גם יכול לקרוא מעריב, ואז קריאה בעיתונים האלה זה דבר נורא, והיום זה תנופת שאין כדוגמתה, שלא לדבר על לשון הרע, שלא לדבר על כל מה שיש שם, עריות וכל מיני דברים נוראים, עד כדי כך שאפילו שולמית אלוני שהייתה שרת החינוך כמה זמן שאנחנו מכירים אותה איך היא אנטי דתית, דיברה שצריך לנקות את העיתונות שלנו. בושה, בעיתונות שלנו מפרסמים מה שבארצות הברית מפרסמים רק בצהובונים, בעיתונים הגרועים. עיתון מכבד את עצמו לא יפרסם כאלה מולעות, בעיתונים של ידיעות אחרונות, מעריב, חדשות, ישנות, בעיתונים האלה מפרסמים מודעות כאלה של זימה ושל פריצות ושל כל מיני לכלוכים, כל מיני דברים נוראים. אפילו שלא מתלוני הרגישה שזה לא מתאים, לא מתאים לעיתונות נקייה, לעיתונות טובה. זה הייתה תהורתו של רבי יוסף חיים, יזכנו בורא עולם גם אנחנו להתקדש ולהתאר. חזקו ואמצו, ושנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה לכולם.